ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הימים ימי ספירת העומר, ימי ציפייה והכנה לקראת מתן תורה, ונעסוק בעזרת השם בחיזוק לימוד התורה שנדרשים אליו ועליו תמיד, בפרט בימים הללו. שמעתי שהנזיר זצ"ל ישב 8 שנים על כיסא בבית המדרש, על הכיסא שלו, באופן גדול של התמדה, אכל, ישן על הכיסא, לא זז מהכיסא 8 שנים. סמוך לשבת היה נוסע לביתו, הולך לביתו, וחוזר במוצאי שבת מיד להמשיך את ההתמדה הזו. כך נהג במשך 8 שנים. זו עדות נפלאה לנזיר, איש אלוקים. אבל מה זה נוגע לנו? וכי אנחנו הנזיר? כך יאמר ודאי בחור לעצמו, כך יאמר אברך לעצמו. וכי זו הנהגה שאברך צריך להתנהג כך בביתו? אני לא בטוח עד כדי כך, אני חושב אפילו שלא. אבל השאלה היא, מה בכל זאת זה אומר לנו? איך בכל זאת אפשר להגיע להתמדה כזו, או בדרגה אחרת גבוהה שהיא תואמת את האישיות שלנו? אנחנו לא הנזיר, אבל צריכים ללמוד איך לתרגם את זה גם אל עצמנו. כשהייתי בשיעור ג' בישיבה במסגרת ההסדר, הייתי בחדר עם בחור שקראו לו דני, לא אמר את שם המשפחה, הרמים ודאי יודעים ממי אני מתכוון, בחור שקוראים לו דני, שהיה בשיעור ד'. הוא חזר באותו זמן מן הצבא, מן השירות בצנחנים, והוא חזר עם רצון גדול, רצון אז ללמוד. אני משער שגם הצבא תרם לזה שהוא ידע וירצה למצות את הכוחות שבו יותר. זכורני שישב בבית המדרש הישן, שם ליד בתי מחסה, ישב ליד הדלת עם הסטנדר שלו והתנדנד. ימים שלמים הוא לא בא לישון בחדר. הוא החליט לסיים את הש"ס, אני פשוט לא זוכר אם זה היה בשנה או בשנתיים, וגם לדעת אותו, והוא עמד בזה יום ולילה. חור בשיעור ד' בישיבת הכותל, תמיד חכם חכם חשוב היום, מזמן. אני יכול להעיד הכל פנים, וזה ודאי אני יודע, שהוא לא קם מן המקום גם ל-24 שעות ויותר. זה כבר לא הנזיר. איך זוכים לכוחות כאלה? בהתאמה לכוחות שלנו. איכן הקושי שלנו ומה הפתרון? איך אפשר לזכות בכל זאת? בעל אבני נזר, בהקדמה לספרו החשוב עגלי טל, עומדים כעת בסדר צהריים שבת, מסגרת נפלאה שכדאי להצטרף וללמוד הלכות מוקצה כראוי, אז בוודאי נפגשים בהנחיה גם בעגלי טל. והוא כותב הקדמה נפלאה לספר, ושם הוא כותב, ואני מצטט: זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי התורה נבלעים בדמו, ולכן הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. הוא בא להפוק מכאלה שחשבו, אמרו שצריכים ללמוד לא בשמחה, עושים את מצוות השם. יש כאן יסוד גדול שאפשר ללמוד ממנו וצריך ללמוד ממנו, ואני חושב שאולי אנחנו גם נדרשים על הדבר הזה. צריך ליהנות מהלימוד, צריך לשמוח בלימוד. כדי להצליח בלימוד ישנו תנאי מהותי בקיום מצוות לימוד תורה, שאדם יהיה שמח. כאשר הלומד שמח בלימוד, המוח שלו מחודד, יש לו שמחה, יש לו כוח לדקדק בפרטים, יש לו כוח ורצון לרדת לעומק הסוגיה, הוא שמח בדבר. כאשר הוא לומד בכוח כאנוס על פי הדיבור, קשה להגיע לאותם הישגים, לאותה דרישה עצמית. זוהי הבקשה שאנחנו מבקשים בכל יום בברכת התורה, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו וכו'. צריך לזכות לבקש, לזכות לערבות, לזכות למתיקות של תורה. כשאדם זוכה לטעום את הטעם של מתיקות התורה, הוא מגיע למצב של התמדה, הוא ממהר לבית המדרש, הוא לא רץ לצאת ממנו, הכל אחרת לחלוטין. אבל השאלה, איך מגיעים למתיקות התורה? איך מגיעים לערבות הלימוד בתורה, עריבות? אז אמרנו כאן, אנחנו מברכים, המשנה ברורה מזהיר על זה שצריך לברר ברכת התורה בכוונה. צריך לבקש, לבקש על תורה, לבקש לזכות לנועם התורה, לברך בכוונה את הברכה, שזה מאוד משפיע. שלא נרגיש את התורה כמו איזה מסוי שאין לי ברירה אלא לסחוב אותו כמה שנים, כי זה חשוב אפילו. זה לא מביא את האדם למקום, הוא אומר, זה חשוב לי מאוד מהסיבות הללו והללו, אבל הוא עושה את זה כאנוס על פי הדיבור. אם הוא לא מגיע לשמחה, זה לא כל כך פשוט. וכדי להגיע לשמחה בוודאי צריכים סייעתא דשמיא, בוודאי. לכן אמרנו שצריכים לבקש את זה ותקנו לבקש את זה, אבל השאלה היא, מה אנחנו יכולים לתרום לעניין? מה אנחנו צריכים לעשות במעשינו כדי לזכות לדבר? מתיקות התורה איננה דבר שבא מאליו, כך עשה ריבונו של עולם. הוא סגר את הפתח של הסיפוק והמתיקות, והוא שם שומר על הפתח, והשומר הזה הוא דבר שתלוי בנו. מי הוא השומר הזה? מהו המפתח לזכות לדבר הנפלא הזה של מתיקות וערבות התורה? זה עמל התורה, זה המפתח, עמל התורה. לא זוכים בזה באופן אוטומטי, אלא צריך להתחיל ללמוד בלי חשק, כי בהתחלה אין חשק באמת, נכון? לעמול, להתמיד, מתוך הבנת ערכה של תורה וחשיבות התורה, מתוך הערכים שמנחים אותנו וביאו אותנו לישיבה. ובהתחלה זה מפרך, אבל מתוך כך זוכים בסייעתא דשמיא למדרגה הגבוהה של שמחה ומתיקות בלימוד. זה ידוע וזה בדוק, אבל זה הפוך ממה שהעולם חושב. מה העולם חושב? העולם מחכה לשמחה שתבוא, ואז הוא חושב לעצמו אדם, כשיהיה לי שמחה אז אני כבר יהיה מתמיד ואני אלמד בחשק. וזה לא כך, זה בדיוק הפוך. מתוך עמל התורה זוכים לחשק ומתיקות התורה. זוהי המציאות, זהו הסדר, כך עובדים הדברים. כאשר מתאמצים להבין תוספות או ראשון אחר או סברה בגמרא, זוכים פתאום להרגשה של מתיקות התורה, הרגשה נעימה כל כך. ואני רוצה לשתף אתכם בדבר שאני חוויתי אתמול. אתמול שלשום עמלתי קשה כדי להבין תוספות וגרא שחולק עליו עד שהגעתי למסקנה בעניין בהלכות מוקצה, ומשהצלחתי בחסדי השם, סתם יש עוד להעמיק ולהבין עוד, הייתה לי שמחה עצומה, הרגשתי נעימות, מתיקות שאי אפשר להשפוט אותה לדבר אחר. אף אחד לא נתן לי שוקולד פסק זמן טעים, אף אחד. זה טעם שחבוי בתורה, זה האור האלוקי שנמצא בתוך התורה, וכשאדם נופח בו ועמל בו הוא נדלק, הוא מאיר, הוא מאיר לכל העולם, אבל קודם כל הוא מאיר לאדם, ובזה אנחנו עוסקים. מאיר ללומד, משמח אותו, נותן לו כוחות ומוטיבציה. זוהי ערבות, זוהי מתיקות התורה. ידועים בבית מדרשנו דברי בעל אור החיים הקדוש, ותמיד צריך לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב. והבוקר שמעתי שאפילו עשו מזה שיר, אמנם ווקלי, אבל זה דברים שצריכים לשנן אותם ולשנן אותם ולשנן אותם, בפרט בימי ספירת העומר. אומר אור החיים הקדוש על הפסוק, ושמחת בכל הטוב, בפרשת מקרא ביקורים, אשר נתן לך השם אלוהיך. מה זה הטוב הזה? מהו הטוב שאפשר להיות שמחים בו בעולם הזה? שנחליף רכב? לא ראינו שאנשים יתלה אחרי יום אחד הוא כבר רכב ישן. נכנסו לבית חדש, יש שמחה, ודאי כל דבר הוא טוב ושמחים בו, וצריכים לסמור בדברים הטובים שבעולם ולהודות לקדוש ברוך הוא עליהם. אבל מהו הטוב שהתורה מדברת עליו, שזו השמחה האמיתית? אומר אור החיים הקדוש, ואני חושב שאת זה אפשר לכתוב רק מי שהרגיש את זה, אחרת אי אפשר לכתוב דבר כזה. הוא כותב בצורה חריפה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. אם היו מרגישים, הלוואי שנזכה להרגיש, לפחות שנדע שאנחנו רוצים וכדאי לנו להרגיש, ולא נחשוב שהעולם הזה נמצא ברכב או בהנאה חולפת אחרת. לפחות בשכל שנבין את זה ונבקש על זה. הלוואי, נדבר על עצמי, אור החיים היה איש קדוש, לא לכל יהודי שקבור באיזשהו מקום בארץ ישראל מגיעים ביורצת שלו 100,000 איש, לא מבייר רבי שמעון בר יוחאי במוצאי שבת יום ראשון. אור החיים הקדוש כותב, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא כסף, מלוא עולם, כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטבות הטובות שבעולם. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. שנבין את זה, שנחשוב את זה, שזה יהיה בהשכלה שלנו, בהשכלה התורנית שלנו. גם אם אדם לא זכה לזה, שיגיד את זה לבנים שלו, שהתורה כוללת כל הטובות שבעולם, ואנחנו זוכים לעסוק בתורה. ולכן אני חושב שיש כאן נקודה מהותית מאוד שצריך להוסיף בעניין. מהי התדמית האישית שלנו בעיני עצמנו? דבר כל כך חשוב. צריך כל אחד מאיתנו שזכה להיות מלומדי תורתו יתברך, מיושבי בית המדרש, זכה להיות בן ישיבה, זכה להיות מחובשי בית המדרש, לומד תורה, הוא צריך להיות מאושר בדבר הזה, להרגיש איזה זכות יש לי לשבת בהשקט מספר שנים אפילו, ולהיות מחובר אל הקודש, אל תמצית הטוב בעולם. איזה עושר. צריכים להיות מאושרים בחלקנו. לא נטה אוזן לטיפשים ולכל מדברי ההבלים שדנים, כן, לא, מה הערך, מה יהן אלם רבנה, זה אפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא. מי שחושב מה תורם לומד התורה, זה נורא. זה לא כתוב על הרבה דברים. להיות מלומדי התורה, איזה זכות נפלה בחלקנו. להיות מלומדי התורה בדור של גאולה, בשפע, בירושלים, מול מקום הקודש. לזכות להיות מלומדי בית המדרש, זה לא דבר מובן מאליו, לא מילתא זוטרתאי. צריך לחשוב על זה, להיות שמחים בזה. לפחות כמו שאותו אחד מסיעת נתקן הולך הביתה, אולי הוא ענב, אבל איכשהו ככה, או עם הכנפיים של הצניחה שהוא הולך. לפחות, והרבה יותר, וכמו כל דבר בחיים, כדי להצליח בו באמת, צריך תפילה. לא מספיקה השתדלות. זה דבר מאוד מהותי, מאוד חשוב לדעת אותו. הגמרא בסוף מסכת נידה שואלת על שלושה דברים. נדבר בהקשר שלנו, שלושה דברי דרך ארץ. מה יעשה האדם ויחכם? איך אדם יהיה חכם? אמר להם, ירבה בישיבה אם עד בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועילו להם. הרבה ישבו ולמדו, בסוף יצאו כלום. אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מסביר רש"י, למה ללמימר ירבה בישיבה? הואיל ברחמים, הדבר תלוי. הוא יבקש, הגמרא אחרי זה מדברת על עושר, מדברת על בנים, הוא יבקש, וזהו. הרי השם נותן חוכמה, השם נותן בנים, השם נותן עושר. אז מה, הוא צריך לעבוד קשה? אומרת הגמרא, דה ולא ה לא סגיה. זה לא עובד רק עם תפילה, וזה לא עובד רק עם לימוד. יהודי אחד בא לראש הישיבה שלו ואמר לו שיברך אותו שיהיה תלמיד חכם. אמר לו, אני יכול לברך אותך שיהיה לך סייעתא דשמיא, אבל אתה צריך לעבוד, הברכה שלי לא תעשה אותך תלמיד חכם. זה דבר המפתח, אני חושב. ואולי נראה לי שכיוון שאנחנו לסיום, כיוון שאנחנו מייקרים עוד ערכים, דבר זה עשוי לגרום לקלקול ביחס לחשיבות התורה. וזה לא נכון. כל הערכים והאידיאלים צריכים להיות דווקא מתוך תורה. היא הבסיס לכל הערכים החשובים. ארץ ישראל מתוך תורה. תורה נותנת לה את החשיבות העצמית. צבא מתוך לימוד תורה. ראיית ערך הצבא מתוך תורה. עשייה של פרנסה ודברים אחרים בעם ישראל מתוך ראייה של תורה, מתוך חשיבות ערך העשייה הזו, שזה מתוך תורה. היינו שכל הדברים, אם הם נעשים מתוך קישור אל התורה, מתוך לימוד התורה, מתוך מבט של תורה, הכל מקבל מדרגה אחרת. מוריי ורבותיי, התורה היא הלב של החיים. התורה היא הלב, וממנה נמשכים כל שאר הדברים שבחיים. זוהי תורת חיים. תורת חיים, שכשמבינים שהחיים נמשכים מתוך התורה, זוכים בעזרת השם, ואתם הדבקים בה השם אלוהיכם, חיים כולכם היום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.